אנחנו בפרק י' ג' פסקה A כוכבית אחת. נכון? לכאן הגענו. הפסקה הזאת היא בעצם המשך של הפסקה הקודמת, רק אולי קצת יותר להעמיק את הפסקה הקודמת. כשחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית, מתגבר הרבה בנשמת האדם, איך? על ידי תואר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מאהבה וכו'. פסיק. עד לכאן הרשע. מה ההשלכה של המהלך הפנימי הזה של המציאות הזאת? פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ ודורשת בחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט. נפלא. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות של בן אדם לחברו. והמקצוע היותר גדול שבתורה שהוא דיני ממונות, כפי שדיברנו בפעם הקודמת, יום שני, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן, ועמו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, הרי מוסיפה עוז, והנשמה מתחזקת עוד יותר, וההערה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. כלומר, הרב כאן מדבר בעצם על היחס שבין התוך הפנימי שבאדם ל פריצה החיצונית שלו. הייתי רוצה לומר, אולי זה קשור גם לסיבה שבגלל האחרתי, לא רוצה רגע לפרט, אבל ככל שאדם יותר שייך באופן פנימי למשהו, הוא מאוד מתעניין ומאוד יקפיד שהשייכות הפנימית הזאת תצא לפועל בצורה דקדקנית, בצורה מדויקת בפרטים הטכניים. וכל אחד מאיתנו יודע זה על עצמו. כשאנחנו שייכים לאיזשהו רעיון, לאיזשהו ערך, לאיזשהו אידיאל, אם הרעיון הזה הוא לא כל כך חשוב מבחינתנו, ואנחנו לא כל כך מזדהים איתו, אז כשהרעיון הזה צריך להתגשם במציאות, במעשים, בפרקטיקה, באחד ועוד אחד שווה שתיים, אז היות ואין לנו את התוך הפנימית, את ההתלהבות הפנימית, את ההכרת של הערך הפנימי, ומתוך זה גם ההתלהבות קצת חסרה, אז אנחנו לא ניתן את כל הכוח ואת כל המרץ בפרטים הטכניים המעשיים. כי אין לנו את ההזדהות הפנימית שמסוגלת, אם אפשר לומר כמו שכאן הרב אומר, לבקוע את האווירים הרוחניים, ולהגיע עד המציאות שהיא מריצה בארץ משפט, שיש משפט בארץ, שיש סדר טכני, ממשי, גשמי וכולי בארץ. אבל כשאדם מכיר בערך של דבר, וזה יוצר אצלו הזדהות לדבר, הוא לא, אם הוא אדם רציני, הוא לא ישאיר פינה ריקה. הוא לא יוכל להסתפק באיזה מין בינוניות בארץ, אלא הוא ירצה לראות איך הרעיון הגדול, שאליו הוא, שאותו הוא מעריך ואליו הוא קשור, אחרון הזה מתגשם לפרטי פרטים בארץ. אז הפוך מה שחושבים בדרך כלל, שכשאדם שט באיזה מין מרחבים רוחניים עליונים, זה מנתק אותו מהארציות, מנתק אותו מהחומר, מנתק אותו מההגשמה, מנתק אותו מהממשות, אומר הרב הפוך. כשחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית, כשאדם חפץ להתחבר אל הצדק היותר תיאורטי, אלא צדק בצורתו היותר מוחלטת, בצורתו היותר אצילית. ידוע שיש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. העולם הנקרא אצילות באופן פשוט וראשוני, אצילות מלשון אצל, א' צד ילמד. כלומר, יש איזה עולם, אם אפשר לומר, שהוא נמצא אצל הקדוש ברוך הוא. עולם האצילות זה העולם שהוא אצלו. הוא עוד לא הוציא מתוכו כלום. יש עולם לשמש כשהיא רק שמש. אחר כך היא מתחילה להוציא מתוך הקרניים. זה כבר עולם הבריאה. היא מוציאה יש מאין. ולאט לאט האש הזה מקבל צורתו עד עולם העשייה. לכן, כשהרב מדבר כאן על אציליות או אצילות, זה אומר שזו מציאות מאוד נקייה, מאוד אובייקטיבית, מאוד, אם אפשר לומר, בראשוניות היותר תיאורה שלה. בצדק היותר תיאורטי, רוחני, עליון, אלוקי, מוחלט שלה. אז הייתי אומר, הייתי חושב, שיש באדם חפץ אל הצדק המוחלט, התיאורי, בצורתו האצילית. תראו כמה מילים, שלוש מילים, הרב, כדי לתאר עד כמה האדם כביכול שט באיזה עולם רוחני, כביכול חס ושלום, מנותק לגמרי מהמציאות הארצית הממשית. כשהחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית, מתגבר הרבה בנשמת האדם, ואז כביכול הייתי אומר, התהליך הזה הוא פנימי, והוא בכלל לא קשור לחוץ, ועד רבה אולי אפילו הוא סותר את החוץ, כי החוץ מקטין את התיאוריה, מקטין את הצדק המוחלט, מקטין את האצילות וכו'. אומר הרב, אם באמת, הדבר הזה, הערך הזה, החפץ אל הערך הזה, לצדק המוחלט וכו', מתגבר הרבה בנשמת האדם, איך? על ידי שבאמת מידותיו לאט לאט מתחילות להיטהר, וגם מעשים טובים ברמה כזאת או אחרת מתחילים לצאת אל הפועל כתוצאה מהקרנה של אותו הצדק הפנימי הזה, ותשובה גמורה מאהבה וכולי, ומתחיל להיות תהליך רוחני ומוסרי ומעשי, הייתי אומר פנימי אבל עוד לא מספיק חיצוני, אז מה התוצאה תהיה? פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים, כל המסקים בין העולם הרוחני לעולם הגשמי, בין האידיאל התיאורטי לבין המציאות הממשית, כל המסקים האלה נפרצים לגמרי או כמעט לגמרי. פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ. יש איזה מין עקשנות רוחנית כזאת, עקשנות פנימית, אי ויתור פנימי. כל אחד מאיתנו יכול לחשוב עם עצמו חצי דקה על מה בזמן האחרון הוא נלחם. נלחם מצד עצמו, לא נלחם באחרים. כלומר, היה חשוב לו להשיג, הוא היה צריך אולי להיאבק בשביל זה, להתאמץ קצת, להתגבר על מפריעים, ובסוף הוא התגבר על מפריעים והשיג בסוף. ואם הוא ישאל את עצמו איך הצלחתי, מה נתן לי את הכוח להיאבק ברמות כאלה ובסוף השגתי את היעד, התשובה החד משמעית תהיה, כי אני מאוד מחובר לדבר הזה, אני מאוד מזדהה איתו, אני מאוד מעריך אותו, הוא מאוד בתוכי מבפנים. אז ככל שהדבר הוא יותר בתוך האדם מבפנים, יש לו יכולת לפרוץ החוצה ולהתגשם בעולם החיצוני. ככה זה עובד בחיים. כל אחד מאיתנו יודע את זה על בשרו. לפעמים אנחנו נדחקים למצבים לחוצים בחיים, אפילו ברמות טכניות. למשל, אדם נתקע פתאום בלי דירה. קורה. הוא צריך לעבור דירה, ופתאום טק, הוא תקוע בלי דירה. והוא צריך לפנות את הדירה שלו, והוא חייב למצוא דירה תוך שבועיים. כל אחד מאיתנו יודע שאם הוא היה במצב הזה, הוא היה עומד לא על הראש, הוא היה עומד על השערה האחרונה של הראש כדי למצוא דירה, ובסוף, בעזרת השם, הוא ימצא דירה. גם אם בסוף הוא יגור באוהל, לא משנה. זה סוג של דירה. הוא לא יוותר, כי הוא לא יכול להישאר ברחוב. ככל שהוודאות הפנימית היא יותר ודאית, כך התוקף, העוצמה, העוז, לבטא את זה בחוץ, הוא יותר חזק. זה נפלא המשפט, החצי השני של המשפט. פורצת היא התשוקה העליונה הזאת. את מה היא פורצת? למה צריך לפרוץ? כי יש לפעמים הפרעות, יש מעקבים, יש מסקים, יש לכאורה שונות בין עולם רוחני אידיאלי לעולם גשמי מעשי. אבל זה פורצת הכל. פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ. תרשו לי טיפה מקצת שפחו של אדם. כל אחד מיושבים פה יודע על עצמו באמת איזה מאמץ הוא עשה ועושה ויעשה כדי להיות פה. על מה הוא היה צריך להתגבר? וזה לא פשוט. והוא התגבר! החל מדברים טכניים והמשך במורכבויות פנימיות. והנה הוא מוצא את עצמו בשעה 4:20 יושב על הכיסא בכיתת אמונה במכון מאיר. אם לא הייתה ודאות פנימית, לא היה את הכוח המעשי להתגבר על כל המעקבים. אנחנו מכירים את זה בחיים שלנו בכל הרמות, שנייה דוד, חומרי ורוחני, בכל הרמות. פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ, אם יורשה לי להוסיף, עד למטה, למטה, למטה ולמטה בארץ. ודורשת בחוזקה את תפקידה. מה תפקידה? להריץ בארץ משפט. ידוע, שמענו מרב צוקרמן כמה פעמים, השורש רצון והשורש ריצה והשורש מרוצה, או המילים האלה, זה אותו דבר. רק אדם שמחושף את רצונו הפנימי, הוא יהיה לו כוח פיזי לרוץ, ואז הוא יהיה מרוצה, כי העולם הפנימי שלו והעולם החיצוני שלו תואמים. אז כשהרצון מתגלה בריצה, אני מרוצה. זה לא משחת מילים, זה לשון הקודש, זה אמת. כל אחד מאיתנו יודע שזה נכון, שכשהרצון הפנימי של האדם, כל אחד בתחומים שלו, כשהרצון הפנימי של האדם מתעורר ברמות כאלה משמעותיות, עד כדי כך שזה מעורר אצלו את המוכנות להתאמץ בפועל, פיזית, לרוץ, לרוץ ממש, לרוץ פיזית, כפשוטו וגם כדרשו, והוא בסוף משיג ברוך השם את המטרה, הוא מרוצה. כי נוצרה התאמה וזהות בין הרצון לבין הריצה, בין הפנימי לבין החיצוני. להריץ בארץ משפט. לא לוותר על המשפט שאמור להופיע בארץ, עם כל התיאוריה של האידיאל הגדול. כן, דוד, בכבוד.
אבא, יש שאלה נקודתית, אני רוצה לדעת אם זה גם על הפרט. כאילו, יש עכשיו איזה משהו שאני רוצה להגיע אליו, ואני באמת רץ, כמו שהרב יקודם מתכוון, עם כל הכוח של הרצון, האם זה רק נקודתי? או שאני אומר לעצמי, אני בשנה, שנתיים, שלוש שבועות, אני רוצה ללמוד תורה. זה כל כך קשה, ואני רוצה לדעת אם זה פתאום מה, פתאום יהיה לי אחרי שנתיים יותר קל, פתאום, כי עכשיו מאוד קשה ללמוד. עכשיו אני שובר באמת את השיניים, לקום בבוקר, לבוא לפה, ללמוד, שבוע, שעה מאוחרת אפילו, האם זה פתאום יהיה קל, או שזה... הרב מתכוון פה שזה לנקודה אחת, במידה מסוימת, למשל לקנות דירה, ואז אני כן אצליח לקנות, או שזה משהו...
אתה שואל שאלה מאוד חשובה, כי היא מאוד פרקטית, היא מאוד מעשית. כלפי חוץ אין ספק שנוח לנו למקד מטרות קצרות, מה שנקרא, אני רץ לריצה קצרה. אני רץ 100 מטר, מה רטון? אין לי כוח. אין לי כוח 42 קילומטר. 100 מטר אני יכול לרוץ. אז נוח לאדם למקד מטרות קצרות, מה שנקרא, הוא מרכז מאמץ למטרה הקצרה, המאמץ הזה הוא קצר, ויכול להיות שהוא מאוד מסיבי, אבל הוא קצר, והוא, ברוך השם, מצליח להגיע ליעד. זה יחסית פשוט. זה, הייתי אומר, הרבה אנשים יכולים לעשות. למקד מטרה קצרה, מטרה קרובה, לצבור את הכוח, להתאמץ באופן יוצא דופן אפילו, ולהשיג את המטרה. בסדר. אבל מצד האמת, אין ספק שהרשע של השאלה שלך הוא נכון. מצד האמת, כל החיים זה כך. אלא מה? קשה לנו לראות את המערכת לטווח הרחוק. קשה לנו לראות את כל התמונה כולה. יותר קל לנו לראות את המרחקים הקצרים. המרחקים הארוכים זה קשה. אבל מצד האמת אתה צודק ב-100%. זה בדיוק אותו דבר, ואולי אפילו הרבה יותר, כי זה הרבה יותר אמיתי, כשזה מרחקים ארוכים. כשזה רצון קבוע למהלך יותר כולל, למהלך יותר עמוק, יותר משמעותי, שמעורר מאמצים. עכשיו, עצה טובה שכתובה בספרים. גם הרב באורות הקודש כותב את זה. אני אומר את זה במילים שלי, אבל זה מה שכתוב שם. אני אומר את זה במילים שלי. אדם בחיים צריך לצייר לעצמו, ואמרנו את זה כמה פעמים במהלך השנים האחרונות פה, צריך לצייר לעצמו שני חיצים בחיים. חץ אחד, חץ רחוק. לאן אני רוצה להגיע? רחוק, רחוק. עוד 20 שנה. איפה אני רוצה להיות? עוד 10 שנים. עוד שנה. לאן אני רוצה להגיע? החץ הרחוק הזה יוצר אצלו שאיפה של גודל. מצד שני, אומר שם הרב באותה פסקה באורות הקודש, אדם שמצייר לעצמו חץ רחוק והוא עדיין לא נמצא שם, מתחיל להיווצר איזשהו פער פנימי בין הרצון, הייתי אומר כרגע בשלב הזה הדמיוני שלו, לבין המציאות בפועל. ואז מה יצא, אומר שם הרב, אני משתמש בלשונו, על ידי שחפצים לעלות במידות חסידות עליונות, מתגבר היצר הרע הרבה. עכשיו, לא דווקא במידות חסידות בכלל, זה עיקרון, זה עיקרון נכון. היצר הרע מתגבר הרבה, למה? כי היצר הרע אומר לך, תשמע, אתה חי בדמיונות, תראה את הפער, תראה איפה, לאן אתה רוצה להגיע, ותראה איפה אתה נמצא. אתה סתם מוזה, אתה בדמיון לגמרי. לכן אומר הרב, מה יעשה האדם? מצד אחד, חייב האדם לומר, מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי, זה החץ הרחוק. מצד שני, ייצור במקביל לחץ הרחוק, חיצים קרובים. כל אחד מאיתנו מסמן חץ ארוך וחץ קצר. החץ הקצר, זה יכול להיות לזמן, זה יכול להיות לשבוע, זה יכול להיות ליום. יש לנו חץ רחוק, לסיים אורות התשובה. מה החץ הקרוב? להשתדל כל יום ללמוד פסקה. כי אם אני הייתי אומר באלף אלול, אני רוצה לסיים אורות התשובה, הייתי מתחיל לדפדף. הייתי מתייאש. אמרו דרשנים דרך אגב, לב כסיל, לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו. עמוד הראשוני, לב חכם לימינו, אדם חכם, הוא מסתכל ימינה. ימינה זה מה שהוא למד. אז אנחנו מסתכלים מפרק י' ג' A, כוכבית אחת, אחורה. וואו, את כל זה למדנו. ולב כסיל לשמאלו, הוא מסתכל מה הוא לא למד. אין סיכוי. אז לב חכם לימינו, לב כסיל לשמאלו. לכן, התשובה לשאלתך, סיכום. אנחנו כולנו, בכל תחומי החיים, חייבים לצייר חץ רחוק, חייבים לצייר חץ קרוב. אתה רוצה משפחה בעזרת השם עם 10 ילדים. בוא נתחיל בהיריון ראשון. בוא נתחיל ב... מה? לא, זה לאברכים אנחנו מדברים. זה לא שבלידה הראשונה פתאום אתה מגלה באולטרסאונד הראשון שיש לך רק ילד אחד בבטן, הוא בר בבטן, הוא בר אחד. למה אין לי עשרה? מה זאת אומרת? העולם זה לא רוב בני אדם, זה רוב הלידות זה לידה של הוא בר אחד. בסדר? לכן אנחנו צריכים לסמן חיצים רחוקים, גם הרב באורות התורה כותב את זה, לסמן מטרות, לסמן שאיפות, בכל התחומים, ברוחניות, במידות, בחוכמה, בלימוד, סליחה שאני אומר, אפילו בעניינים כלכליים, לסמן חץ רחוק, יעד רחוק, ולאט לאט מנות קטנות, חיצים קטנים. בסדר? עכשיו, ככל שאדם מתפתח בתהליך הרוחני שלו, הוא מתחיל ליצור, אני אקרא לזה איזושהי התחלת התאמה בין החץ הקרוב לחץ הרחוק, הוא רואה שהוא באמת הוא מממש הישגים. אז הפער הזה, כמו שתיאור אותו דוד מקודם, קשה לי ללמוד, קשה לי, הפער הזה הולך ומצטמצם, כלומר הוא כבר על השביל, הוא כבר החץ הקרוב כבר, אפשר לומר, הוא כבר חלק ממנו, כבר על החץ, על, 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 על החץ הרחוק, אז זה כבר מתחיל את אותו מסלול, אז הוא הרבה יותר מתון, הרבה יותר רגוע, אז הרבה יותר, מצד שני יש עוד מה להשיג ברוך השם, אז יש עוד הרבה עבודה. כן רמי,
הרצון כל כך חוזק, אבל לפעמים אנחנו יכולים להפסיד משהו אחר בפעם זה. כמו שהרב פעם דיבר על השבת, לפעמים אנחנו, עצם ההפגניתיות שאנחנו יוצאים, ואנחנו הולכים ועושים דברים שזה, אנחנו מפסידים דבר אחר. הרצון הוא באמת לשמור את השבת ולתת את הקדושה, אבל מצד אחר, יש הרבה הפסד בדבר אחר.
יכול להיות? אתה אומר עובדה או אתה שואל שאלה? אני מסכים איתך? יכול מאוד להיות שלפעמים, נקרא לזה ככה, רצונות רחוקים שלנו, עם כל העוצמה וכל ה... וגם קצרים, יכולים לבוא, אם הדברים לא מוזנים, אם הרצונות לא מוזנים, יכולים לבוא על חשבון רצונות אחרים שיפגעו. 100%. ניקח דוגמה פשוטה. אני רוצה, אתה רוצה ללמוד תורה בלי הפסקה, אתה שוכח לישון. שוכח לאכול. שוכח כשאתה נשוי. אתה שוכח ללכת להחליף את השטיח. כי זה ביטול תורה. מסתדר להם בסוף, כן, אבל אני לא שוכח את השטיח. אז ההערה של רמי היא נכונה, היא חשובה מאוד. כלומר, זה לא חוכמה רק לסמן רצונות רחוקים וקרובים, רק בוא נסמן פאזל של רצונות, וניצור יחסיות נכונה בין הרצונות. טוב, יש הרבה השלכות להערה הזאת שלך מילים שאמרנו עכשיו. איך יוצרים פאזל נכון בין הרצונות? איך רצון אחד חס ושלום לא רומס בגלוי או בסמוי, בכוונה או בלי כוונה, רצונות אחרים? כמה אדם נשוי צריך לשמוע משפט כזה, אה? נכון? כל הנשואים פה, כולל אני כמובן, צריכים לשמוע את המשפט הזה. איך רצון אחד לא ידחוק רצונות אחרים? אתה לא יכול להיות צדיק במקום אחד ולהיות חס ושלום רשע במקום אחר. אתה לא יכול. זה לא אמיתי. זה לא רצון השם. אם ירשה לי להוסיף עוד משפט אחד על מה שרמי אמר. לפעמים נוח לנו לעשות מה שנקרא חילוק רצונות. ברצונות האלה אני משקיע כי זה נעים לי, זה מובן לי, אם זה אני מזדהה, אני מרגיש שם נוח, אני אפילו מצליח שם. ורצונות אחרים ששם יותר מורכב לי ויותר קשה לי ויותר מסובך לי ובדרך כלל לא נעים לי שם ואני לא כך מצליח. את זה כאילו אני מבטל מפני הרצונות האלה, ואני אומר, לפחות אני מצליח ברצונות האלה. זה שקר. זה שקר. סליחה על הבוטות שלי, אל תיחסו. מקווה שזה רק צ'יזבט מסביב לקומזיץ, ולא סיפור אמת. זה כמו אותו אדם נשוי, שלא מסתדר עם אשתו, וכבר מתווכח איתה כבר שעתיים בערב, וכבר אין לו יותר סבלנות ואין לו יותר כוח, ואז הוא בורח לבית המדרש ופותח ספר ואומר, לפחות אני אפגוש את ריבונו של עולם עכשיו. אם את אשתי לא. הנה, לקחתי רצון אחד שנוח לי להתמודד איתו. קל לי. ורצון שני ששם יותר מורכב לי ויותר קשה לי. ועשיתי חילוק רצונות והחלטתי שכביכול זה הרצון שלי. מי אמר שזה נכון? אולי זה בדיוק הפוך. קיצור, הערה של רמי חשוב. טוב, מישהו רצה להעיר עוד משהו? אוקיי, בואו נתקדם. אני חוזר שוב בפעם אחת על המשפט הראשון. שאלה על הטקסט, כן. ניסיתי להסביר שבדרך כלל יש פער, גם במהות וגם בתחושה שלנו, יש פער בין האידיאל הרוחני לבין הביטוי המעשי. אז הפער, המסכה הזאת, אז בואו נקרא שוב. כשחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית מתגבר הרבה בנשמת האדם, איך? על ידי תואר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מהעבר. פסיק. התוצאה של זה. אז פורצת היא התשוקה העליונה הזאת ובוקעת את כל האווירים הרוחניים ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ ודורשת בחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט. איזה יופי. ומזה אומר הרב, אז עד לכאן הרעיון העקרוני. עכשיו, איך זה מופיע באופן מעשי? ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו. בדרך כלל אדם לומד הלכה בכלל ועניינים של דיני נזיקין ודיני המונות באדם לחברו, לפעמים זה דברים טכניים, מייבשים, נראים רחוקים, אתה לא מרגיש איזה התרוממות רוח, איזה התעוררות נפש. אז זה משהו שהוא נשמע מאוד, אם היה מקרה הזה, אז הדין הוא כך. נשמע משהו מאוד מנוכר, מאוד קר. אומר הרב, לא נכון. אם אדם באמת רוצה חפץ אלוקים מוחלט, דיני ממונות זה הביטוי לזה. זה ממש המשך הפסקה הקודמת. זה הביטוי לגודל הנשמתי הזה. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד. זה לא מייבש אותו, זה לא מרדים אותו. זה לא משעמם אותו, זה לא מעניין אותו. הוא מחבב את לימוד ושינון וקיום דיני ממונות, כי הוא יודע שהגודל התיאורי הזה מתלבש עכשיו בדין הפרקטי הזה בשכון ארוך. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו. והמקצוע היותר גדול שבתורה, אתה צריך להגדיר מצד מה יותר גדול. יש הרבה, גם בצד המעשי, גם בצד הלימודי וגם בצד הרוחני. יש פה הרבה צדדים של גדלות בדיני ממונות. נגיד בצד הרוחני, לפחות באופן עקרוני, שהגודל של השמיים מתגלה בתחתיות הארץ. יש התאמה בין העולמות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. יש חיבור בין העולמות. בין האידיאל המוחלט לבין המציאות. זה בצד הרוחני, בצד המעשי. טוב, יש עוד כמה צדדים, נעזוב כרגע. והמקצוע היותר גדול שבתורה, שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן, ועמו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. בואו ניקח דוגמה, לא קשור כך לבין חברו. אדם שנמצא בימים האלה, שלושת השבועות, תשעת הימים, שבוע שחל בו, תשעה באב, נמצא באווירה כזאת של תשומת לב, על מה חרבה ירושלים, על מה גלינו מארצנו, על מה אבדה מלכותנו, על מה חרב מקדשנו וכו', אז שהוא לומד את כל זה בשיעורים שנקרא להם בכותרת כללית שיעורי אמונה, הוא רוצה, אני מתאר עצמי, הוא רוצה לפגוש את השולחן ערוך בהלכות האלה. איך כל הכאב, הצער, ההבנה של הקלקול ומילה הצורך לתקן, איך כל זה מתגלם בהלכות ממשיות? איך זה למשל שיושבים על הרצפה עד חצות היום, בתשעה באב, זה מבטא אבלות? איך אם אני לא אוכל בשר בשבוע שחל בו, כל תשעת הימים, לא משנה, איך זה מבטא אבלות? למה דווקא בשר? זה לא נשאר ארטילאי. יש לזה ממשות. יש לזה מציאות, הלכתית, ממשית. אם אני לא מתקלח שבוע, או מראש חודש או שבוע שחל בו, לא מתקלח. אם אני לא לובש בגדים מחובסים, אם אני רוצה לקנות קניין חדש ואני לא הולך לקנות, איך כל זה מבטא את הכאב הפנימי, את ההבנה הרוחנית? אין נתק בין הדברים. הרי זה לא ההלכות טריוויאליות. ההלכות האלה מבטאות משהו. עכשיו, אחד הדברים הכי חשובים, הרב כותב את זה בכמה מקומות, שצריך להדגיש לעצמנו ולאחרים, שהעיקר בתעניות זה לא עצום. עצום זה לא הדבר העיקרי. אדם יכול לעצום, אז הוא לא אכל ולא שתה. בסדר, אז הוא קצת עשה דיאטה. כולנו, או רובנו צריכים דיאטה מדי פעם. אבל הראש שלו בכלל תפוס במקומות אחרים. אז הראש שלו בעניינים כלכליים, בעניינים לא יודע מה, והעיקר שהוא הוצא. מי היי? לא אמרנו בגלל זה לא לצום, אני מרגיש את החורבן, אני לא צריך לצום. אנחנו בני אדם, אנחנו צריכים לעשות מעשים אחרי המעשים, משכו הלבבות. אנחנו צריכים לצום. אבל גם צריכים לחבר את המחשבות ואת התחושות עם הפעולה הפיזית של הצום. הפעולה הפיזית היא לא מספקת. היא לא הדבר העיקרי. אני זוכר, עכשיו אני אזכר תוך כדי דיבור, לא זוכר, אחד הילדים שלי פעם, ככה, כשגרנו ביישוב זה היה, אז פעם ראשונה הוא בא, אחרי אולי אחת הבנות, אני כבר לא זוכר, הוא בא לבית הכנסת בליל תשעה באב, ובאותו מקום, נהוג כמו הרבה קהילות ישראל שמחבים את האורות, משאירים איזה אור קטן ככה בפינה שמאיר ומדליקים נרות, יושבים על הרצפה. אז אני זוכר ככה את התגובה, את ההלם כאילו. מה זה? ילד קטן, מה זה? למה חושך פה? למה נרות? ככה ילד קטן תופס את הדברים בצורה הכי עמוקה והכי פשוטה. אז זה לא סתם שיושבים על הרצפה ומדליקים נרות והאור מחובה. יש קשר ממשי בין המחשבה למעשה והמעשה והמחשבה. זה בדיוק מה שהרב כותב בהמשך. הנה, בואו נתקדם. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבאדם לחברו, והמקצוע היותר גדול שבתורה שהוא דנים אומרת הולך ומתרחב, מתחדד מתלבן ועימו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, אז זה אור חוזר. זה לא רק שכשהצדק התיאורי מתגבר בנשמה, הוא רוצה להריץ בארץ משפט, אלא כשאתה מריץ בארץ משפט, זה מעמיק עוד יותר את המחשבה התיאורית, את הערך של הצדק התיאורי. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוקי מתגלמת בחיי המעשה, הרי היא מוסיפה עוז, והנשמה מתחזקת עוד יותר. אז הנשמה מחזקת את הארציות, והארציות מחזקת את הנשמה. וההערה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. טוב, אני חושב שזה ככה קצת יותר אולי תוספת, גם הרחבה והעמקה של פסקה ה'. טוב, מחר אנחנו בפסקה ו'. ביום ראשון